אבל למה?
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם עופר קליין ולאה לב.
אבל למה?
מה קורה, עופר?
אהלן, מה נשמע?
בסדר, איזה אנרגטי אתה.
אני קם ככה, זה הקפה השחור.
וגם זה שאתה עושה בספורט, יש מאוד ספורטיבי.
דווקא ספורט אמור לעייף אותך. ספורט אתה צריך להיות עייף יותר.
נכון, זה כאילו הדבר ההגיוני, ופתאום משום מה כולם מדברים, לא, ספורט עושה לי מלא אנרגיה, אני כל כך אנרגטי.
בשביל להפיל אחרי, אם אני נפלתי עכשיו שכולם יפלו.
כן, אם אני מזיע, כולם יזיעו.
שכולם יזיעו.
מה איתך, עופר?
יופי.
באמת יופי?
כן.
כי אני שמעתי יש מיתון.
מה את עושה? גברת ללב.
מה?
תקשיבי, כשאת אומרת את המילה מיתון,
כן.
כל מיליון העוקבים שלך שומעים מיתון,
זה מילה מפחידה.
תקשיבי, מה שהם עושים, הם רצים ומקטינים את הרכישות שלהם, אומרים, וואי וואי, לאה אמרה שהולך להיות מיתון, אמרה מיתון, אנחנו נקנה היום פחות, כי אולי הולכים לפטר אותנו, אולי יורידו לנו את השכר, נקנה היום פחות, מה קורה, החברות מפסידות כסף, באמת מפטרות עובדים, את יוצרת גלגל.
הבנתי, זה בעצם אפקט פיגמליון.
אז עכשיו אנחנו יודעים מה זה, זאת אומרת, אני מצלצל לליברמן, אני יודע להגיד מי התחיל את כל הסיפור הזה.
זה בגללי.
הנה.
אני הראשונה להגיד את המילה?
אמרת מיתון.
רגע, שנייה, קודם כל, בוא רגע, נחזור אחורה.
אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ייעוץ מס המותאמים אישית לכל משקיע, והאמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ואו נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראי לכל פעולה נעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר גם כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
עכשיו אחרי זה, כי לא, כי אנחנו בטח נדבר פה על דברים, יהיו פה המלצות, יעופו באוויר. שנייה, קודם כל, אני חייבת להגיד, המילה עצמה, מיתון. על שום מה מיתון? אני אגיד לך מה זה מזכיר לי. זה מזכיר לי שתהליך שעושות דוגמניות, ששמים להם מחוך, בעצם מושכים את הזה, ואז עושים להם איזה מין, זאת אומרת, תהליך של מיתון, הצרת מיתון, אתה מבין? זה לא זה, זה קצת ככה, לא?
תשמעי, אם להסתכל דווקא על גוף האדם, אם את רוצה, אז מיתון זה סוג של מחלה. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו...
הפך את זה עליי.
תשמעי, אנחנו צומחים, אנחנו גדלים עם הזמן, ואז יש איזושהי תקופה שאתה חולה במשהו, אוקיי, אפשר לדבר תכף מאיפה זה בא,
ואז בתקופה הזאת אתה... זה כי הלכת יחף בבית, למה?
למשל, לא.
למשל.
או ששתית מים אחרי פירות. בסדר.
אז עושה אותך חולה, זה שטויות. לא, אסור לשחות אחרי אבטיח. בסדר, אוקיי. אז אתה אומר שחית אחרי אבטיח, הגוף חולה.
אסור לשחות מה?
לא, במים אתה כאילו שוחה, כן, לא, אחרי אבטיח, לא.
שחות פירות.
הבנתי. אבל אתה אוכל את האבטיח, ואז אתה נהיה חולה, והגוף שלך נכנס למיתון. מה זה אומר?
רגע, מה זה כשאת חולה, אז את עושה פחות פעילות, נכון?
נכון.
שוכבת על הספה.
נכון, הגוף
בפח,
עובד
אוכלת
אבל.
אוכלת פחות, צורכת פחות,
נכון.
משתמש בשקיעה פחות,
נכון.
עושה כל פחות. זה
למה?
מיתון. זה אבל...
אבל
זה
כי הגוף, מיתון. כי גוף האדם, אני יודעת, יש לי תאים לבנים שנלחמים עכשיו.
אל תרבבי עכשיו.
אבל אתה הרבבת קודם, אני מנסה להבין את ההגבלה.
אז ההסבר של מיתון זה בדיוק זה, אתה עושה הכל פחות, ואז אתה מקבל תרופה, או שהזמן עובר ואתה מבריא, ואז אתה חוזר לתוואי שלך, ולפעמים אפילו יותר, כן? אתה מרגיש איזה מרץ כזה אפילו אחרי.
סבבה.
זה בגדול.
רגע, אנחנו מבינים אבל שבזמן שאתה חולה, יש מערכות שכן עובדות, שכן פועלות להשיג את זה, אז בוא שנייה קודם נבין רגע מיתון, עזוב גוף האדם. מה זה מבחינת הכלכלה? מה זה אומר?
תראה, אני חושב שאולי הכי פשוט אפשר ללכת לתנך. בסדר, המיתון הראשון שמתואר בהיסטוריה, בתנך.
בבקשה.
תקשיבי, ספר מצוין, אני ממליץ לך ולכל המאזינים שלנו.
קראתי קצת, למדתי קצת.
ספר מעולה.
הרבה סיפורים.
בסט ספר.
כן.
שבע שנים הרעות, זוכרת? יוסף ומצרים.
איזה שבע שנים רעות היו?
שבע שנים הרעות במצרים, חלום יוסף, עם ישראל יושב במצרים, ואז מגיעים שבע שנים שיש בהם בצורת.
כן.
ויש רעב.
אוקיי, פה זה יש בצורת, אבל זה בא מהטבע.
יפה, הכלכלה, זאת אומרת, המיתון יכול לבוא מהרבה מאוד גורמים, חלקם באמת מהטבע.
צונמי פתאום.
צונמי, רעידות אדמה, כל מיני דברים שפוגעים בהיצע של המוצרים, מלחמה.
נכון, אני זוכרת שמתישהו היה צונמי, שפגע זה באיזה מפעל של שבבים או משהו, לא, ניסית לקנות עכשיו דיסקון, כי היית צריך להוציא משכנתה עכשיו על הדבר הזה. מטורף היה.
וזה גורם לפגיעה בהיצע המוצרים. הנה, למשל, עם קורונה.
כן.
זאת אומרת, היינו כולם סגורים בבית, ייצרו פחות, הכלכלה העתה, העתה בצורה משמעותית, אנשים ישבו בבית, היה לנו מיתון. מיתון, הגדרה הפורמלית של מיתון...
או, הנה, הגענו לזה.
לא, אבל זה פחות מעניין, זה שני רבעונים של צמיחה שלילית.
מה זה אומר צמיחה שלילית?
אבל שני רבעונים של צמיחה שלילית, זה שוב, זה סתם הגדרה, אין לזה, לפעמים הצמיחה היא שלילית מבחינה טכנית, ואני לא יודע אם את רוצה שניכנס לטכניקה, אבל יש שיטה חשבונאית לחשב את הצמיחה, אוקיי?
אוקיי, אבל צמיחה, איך מחשבים? אני לא רוצה עכשיו להיכנס לנוסחה, אבל כן, מה צריך לה... זאת אומרת, אנחנו אוהבים את הצמיחה החיובית, נכון? שלילי זה בהכרח רע. לא רוצים צמיחה שלילית, סבבה?
יפה, אז אם יש לנו שני רבעונים של צמיחה שלילית, לפי הלמ"ס...
מה זה אומר?
זה נחשב...
מיתון.
אבל זהו, מה שאני אומר, זה לא משנה בכלל, זה לא ההגדרה
הזאת. אז על מה אנחנו עושים את הפודקאסט הזה? אני לא מבינה עכשיו, אתה כל הזמן לוקח אותי סחור וסחור.
אבל זה בכלל לא למה אנחנו במצב, את מסתכלת על הסימפטום, צמיחה שלילית, אבל בוא נבין למה הצמיחה היא שלילית.
זה מה שאני אומר, אוקיי, אז מה קרה בדיוק בזמן הזה?
אז קודם כל, בוא נגיד שאנחנו בכלל לא במיתון. אוקיי?
אז למה סתם מספרים?
אז הנה.
סתם הם מלחיצים אותי.
בכלל אנחנו לא נמצאים במיתון. הצמיחה כרגע, השנה צפויה להיות סביב 5%, אולי אפילו פחות או יותר, סביב 5%, קצת פחות, בעולם צמיחה יותר נמוכה, זה צמיחה חיובית.
אבל אני רואה, הנה, שיש לנו צמיחה של 1.6% צמיחה שלילית, עופר.
איפה 1.6% צמיחה שלילית?
של המשק בישראל, לראשונה מאז הרבעון הראשון ב-2021, מאיפה זה הנתון הזה? של הלמ"ס זה, הלמ"ס אומרים לך את הדברים האלה.
לא, אז בואו נעשה את זה מסודר, אוקיי? זה צמיחה רבעונית במונחים שנתיים, אבל אני לא חושב שכדאי להיכנס לזה, כי זה סתם מסבך.
אתה מתחיל לבלבל אותי.
נכון, שוב, את מקריאה לי נתונים מהעיתון, העיתון אוהב לזרוק נתונים.
כן.
השנייה, השאלה, מה היא הצמיחה בכל השנה? את יכולה לחלק את השנה לרבעונים, את יכולה לקבל רבעון אחד ככה, ורבעון אחד, למשל, רבעון הקודם, הרבעון הרביעי, היה עם צמיחה של 17%.
מה קרה שם?
אחרי צמיחה כל כך גבוהה, אז יש לך עכשיו מינוס 1.6, אז תגיד לי, לא, מיתון, לא, ברור שאחרי הר כל כך גבוה, בגלל שזה ביחס לרבעון הקודם, יהיה איזשהו התמתנות, לא תוכלה להתמיד בקצב
שזה. שזה די יפה, מה, מ-17 לרדת לאחד ופה, זה לא קפה.
ולכן אני חושב שבכלל לא צריך להיכנס את זה, לא צריך להסתכל על הנתון הרגעי, הרבעוני הזה, מה גם... שעבר עוד לפנינו הרבה פעמים למס, בא ומעדכן את הנתון אחורה.
אוקיי.
כאילו, יעבור רבעון, והם יכולים להדכן את הנתון לנתון אחר.
אבל בכל זאת, אין איזה זה, אנחנו לא במגמת ירידה עכשיו, נגיד, שסבבה, היה לנו כיף, צחוק עם 2021, היה טוב.
אז בוא נתחיל מצודר.
נופלים.
אנחנו דיברנו על זה שמיתון זה עתה בפעילות. מה יכול לגרום להאטה בפעילות? המון המון דברים. חלקם מקומיים, חלקם חיצוניים. אחד אמרנו בצורת, למשל.
אוקיי.
זה כמו הדוגמה בתנ"ך.
כן.
הרבה מהמיתונים או מהאטות יכולים לבוא מהעולם, אוקיי? הנה, עכשיו יש מלחמה באוקראינה, שמעלה את המחירים, והחיטה, ומשבר בסין, וכל מיני דברים כאלה שמשפיעים גם על הכלכלה שלנו.
המשבר בסין זה של עוד קורונה שהם עוד...
כן, כן, הכלכלה הסינית עדיין סגורה, והייצור, תחשבי, סיני, המפעל העולמי מייצרים פחות.
נכון, נכון.
אז זה משפיע על הביקוש של המון המון מוצרים. זאת אומרת, אם אנחנו מייצרים צ'יפים שירכיבו אותם במחשבים סינים,
והכלכלה הסינית
בעתה, אז זה משפיע גם עלייך.
כן, אז זה יעלה גם יותר, וזה אומר שבעצם אנחנו נוציא יותר, ונתחיל להילחץ יותר, ונרצה אולי לבלום, אוקיי, אני קונה מחשב, אז אני לא קונה את הפלייסטיישן הזה שרציתי. ואז אנחנו כן קצת צורכים פחות.
נכון, אז...
יש היגיון בשיגעון.
אז...
כן.
תבין, יש המון המון גורמים, והמון המון סיבות שיכולות להביא מיתון, ואחד מהם זה מה שהתחלנו איתו, שפשוט ציפיות. באה עליה וצועקת בו במיקרופון, מיתון, 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 מיתון.
לא להוציא כסף, תיזהרו.
והעיתונים אומרים מיתון, מיתון, מיתון. ואז הבן אדם שומע את הפודקאסט, אומר, וואלה, הולך לבוא מיתון, אולי כדאי לחסוך קצת יותר. אם אני אחסוך יותר ובזבז פחות, אז סך הכל החברות במשק ירוויחו פחות. חברות ירוויחו פחות, יפטרו עובדים, שכר ירד, אתה יודע, זה מין זה. ואז הצריכה הציבורית, הצריכה הפרטית תרד, וככה הלאה והלאה.
אוקיי, אז יש פה כדור שלג,
בדיוק, השאלה. בדיוק, במשבר הגדול ב-29.
מה?
ב-1929.
זה ממש הלכת איתי רחוק.
כן, המשבר הגדול.
אז לא, אז אתה לא רוצה, סליחה, 2008 לא היה משבר, לא, היה אז, משבר קטן.
אז אמרו, אין לנו מה לפחד, אלא מהפחד עצמו. כאילו, הפחד עצמו...
זה מהזה?
כן, כן, הפחד עצמו גורם לך למשבר הזה.
החכמתי, okay? החכמתי.
וזה, ומפה בא גם הפתרונות בעצם, מה הפתרונות ל...
לעודד צריכה. חבר'ה, לכו יש... תקנו משהו.
אז... כן, ברמה הלאומית כן, אבל, כן. אבל שוב, בוא נלך לתנך, בוא נחזור לתנך. מה יוסף עשה? את זוכרת את זה? מה יוסף עשה?
כמו שאתה שמת לב, אני לא חזקה בסיפור הזה, אז בוא, יותר מעניין אותי הסיפור איפה שוואו, דפקו את רחל, ואז אליה קודם, ואז רחל, עבד 14 שנה כמו פרייר.
הקיצור, כן. אז מה שהם עשו, כן. דבר שנקרא היום מדיניות אנטי-מחזורית. בתקופה הטובה, בתקופה של 7 השנים הטובות, הם צברו הרבה מאוד בר, תבועה, השקעות, אוקיי? ובתקופה הרעה, היה לממשלה את האפשרות לחלק את הדברים, את
החסכונות.
החסכונות האלה שנצברו. כן. אז נקרא פעילות אנטי-מחזורית. בתקופות הטובות, אנחנו רוצים שהממשלה תקטין את הגירעון שלה, אוקיי? אפילו תעלה מיסים, או תעלה קצת את המס, בתקופה הטובה, כדי לצבור עודפים,
כן, כן,
ובתקופה הרעה, אנחנו רוצים שהיא תעשה מדיניות פיסקלית מרחיבה, שזה אומר, תשפוך כסף. כמו שראינו בקורונה, הרבה מאוד כלכלות.
מענקים.
שופכות כסף, כן. בישראל קצת פחות, אבל בארצות הברית זה דוגמה קלאסית, שבאמת שפכו הרבה מאוד כסף. תרופה נוספת, זה לא היה בתקופת התנך, מדיניות מוניטרית. וזה הבנק המרכזי, דיברנו על הריביות, זוכרת כן. שזה הדוושת גז וברק של הכלכלה.
נכון.
אז שהבנק המרכזי מרגיש שהולכים למיתון, או להאטה משמעותית, אוקיי? אז הוא לוחץ על הדוושה של הורדת הריבית, ובעצם מוזיל את הכסף, מוזיל את האשראי. כן. אנשים יש להם יותר כסף, נכון. הם יותר, יכולים לקנות יותר, כמו שאמרת.
אוקיי, אוקיי.
לרוץ לבזבז. יותר כסף, ואז תחשבי, הרווח של החברות עולה, אוקיי? ואז הן סוחרות יותר עובדים, והשכר עולה, והנה יצאנו מהסיפור הזה.
והתנענו את הכלכלה, כמו שאומרים לה.
עכשיו, תמיד, הרבה פעמים המיתונים האלה נגרמים בגלל, לא בגלל גורמים שהם בכלל אפילו בשליטתנו, למשל דמוגרפיה. למשל, אחרי מלחמת העולם השנייה היה בייבי בום. היה הרבה מאוד ילודה, הרבה מאוד צריכה, אבל, אוקיי, הילדים האלה הולכים ומזדקנים, ואז אתה מקבל בבת אחת, חלק גדול מהאוכלוסייה פתאום שמזדקן לך.
כן.
אוקיי?
ואתה צריך לעשות עוד ילדים, חביב, זה לא עובד ככה.
כן, שוב, אבל זה כבר מדברת פה על ביולוגיה.
לא, בסדר, אבל האוכלוסייה לא גדלה.
זה קורה לך שפתאום יש לך קבוצה ענקית באוכלוסייה, שיוצאים לפנסיה.
נתמכים על ידי בעצם...
צורכים פחות, אוכלים פחות, פחות קונים דירות, פחות, אלא הפוך, אולי מוכרים דירות.
לא משקיעים גם, יש להם עכשיו השקעות לטווח ארוך, הם...
ואז את יוצרת, הדבר הזה נקרא מחזורי עסקים, אוקיי? כן. את רואה את עליות וירידות, אוקיי? ששוב, המטרה של הממשלה והבנק המרכזי, ננסות לאזן את זה, כי אתה לא רוצה להיות בדאונזים האלה, כמו שאתה לא רוצה להיות גם באפים האלה. האפים האלה גם יוצרים בעיה, יוצרים בועות פיננסיות, שוב, אם אתה מדפיס הרבה מאוד כסף וכאלה. אז אתה רוצה לאזן את זה. ולכן זה בדיוק כמו מחלה, בדיוק כמו מחלה. אתה מרגיש לא טוב, יש לך, התקררת, אתה מקבל איזו תרופה שתחזיר אותך לתוואי.
אני כן רוצה לחזור איתך רגע שנייה לריביות וזה, כי אנחנו עשינו לפני שלושה פרקים, כמה זה היה? ממש לא מזמן.
והגדרות החשבוניות לא מעניינות אף אחד.
מה? לא, דיברנו על הריביות, ודיברנו על זה שהם עושים גז וברקס, ואומרים, וואו, וואו, חבר'ה, הכלכלה רצה לנו פה, בואו נעלה את הריביות ונעשה פה אלנים, כדי להעט טיפה לב. ועכשיו שמעטים קצת, פתאום, אוי לא, יש לנו מיתון. אז תחליטו, חבר'ה, תחליטו.
כן, אז עכשיו...
איפה הכלכלה?
אז הנה, אז עכשיו זה זמן, אחרי שסברנו את הבסיס, זה זמן להיכנס לנתון הזה שדיברת עליו של הלמ"ס.
כן.
הנתון של הרבעון האחרון.
כן.
אם אנחנו מסתכלים, גם בארצות הברית, ברבעון הראשון של השנה, ראינו צמיחה שלילית. אוקיי?
אוקיי.
זו אומנם צמיחה רבעונית אחת, של רבעון אחד מתוך ארבעה רבעונים שהשנה בנויה מהם.
כן.
אבל זה מעניין, אז בוא ניכנס לתוך הנתון ונבין מאיפה זה בא. אז הצמיחה בעצם מורכבת מאוסף של פעילויות בכלכלה.
כן.
אוקיי? זאת אומרת, התוצר שזהה בעצם לצריכה הפרטית, ועוד ההשקעה, ועוד הצריכה הממשלתית.
ממשלתית, והייבוא.
ועוד הייצוא.
פחות היבוא, כן.
זהו. עכשיו, למה פחות היבוא? כי אנחנו מדברים פה על תוצר מקומי גולמי. זה רק מה שמקומי, היבוא לא מקומי, זה ייצור בסין.
ההפך, זה מוציא לנו כסף, לא?
זה בסין,
זה, כן,
נכון?
זה,
זה לא מקומי.
רגע, ככל שאנחנו okay? בעצם מכניסים יותר עכשיו חומרים מסין, ככה אנחנו גדלים במיתון, מגדילים את...
כן, המינוס יהיה גדול יותר,
כן.
כי זה פחות. זה,
נכון.
זה לא, זה לא תוצר שלנו, זה תוצר של הסינים.
נכון, נכון.
ויש תוצר לאומי גולמי, שזה כן. כל הלאום. אבל זה פחות מעניין, כי אנחנו מעניין אותנו, אם איזה ישראלי עשה כסף ב, לא יודע מה, בארצות הברית, אנחנו לא רוצים לקחת את זה לחישוב שלנו, זה פחות מעניין. אוקיי?
שוב, אם אין לנו מעלה. אם מכניס כספי מיסים...
לא, כי... הוא לא.
הוא לא, אז זה לא מעניין. לא מעניין. ברור, זה לא מעניין.
לכן מסתכלים על תוצר המקומי הגולמי.
כן, כן,
עכשיו,
ברור.
עכשיו, אם בוא נסתכל רגע על ארצות הברית ברבעון הראשון, היה צמיחה שלילית. כשאתה מסתכל על ההרכב של הצמיחה, אתה רואה, שהייצוא, דרך אגב, גם בישראל זה קרה, הייצוא היה חלש,
אוקיי.
ירד,
כן.
והיבוא היה חזק.
התחזק, אוקיי.
אוקיי, ואז קיבלת את השלילי הזה. את הסך הכל יצא שלילי.
אוקיי.
אבל מה זה אומר? זה אומר, דווקא הכלכלה האמריקאית היא חזקה, הם מייבאים הרבה,
כן.
העולם חלש. אז
הם לא יכולים
ביקוש,
לקבל, נכון.
הביקוש לייצוא יורד,
נכון.
ואז קיבלת, את מחברת את שנייה, קיבלת את השלילי הזה. עכשיו, זה לא אומר שהכלכלה האמריקאית במיתון, זה תוצאה חשבונאית של הסך הכל זה. דבר דומה, דרך אגב, רואים בנתון של ישראל ברבעון הזה. ראינו עלייה יפה ביבוא,
כן.
וירידה
בייצוא, כן.
ואז זה חלק מהסיפור.
כן, האמת שאני עכשיו... די, לא, סליחה, פשוט העלית לי מחשבה לראש, זה מצחיק אותי שאנחנו הישראלים, אתה יודע, מנסים לדחוף אבוקדו כזה לאירופה, בינתיים אוקראינים, שמה מעניין אותנו, אבוקדו שלכם,
אנחנו נשרפים
פה, בדיוק. אז זה כאילו, זה עושה שכל, זה עושה כן. שכל, אוקיי.
כן, אז תחשבי שזה זה פן אחד של הסיפור הזה.
אבל אתה אומר, מבחינת הנפש, הנפשות הפועלות, זאת אומרת, ישראלים, אמריקאים, אנחנו עובדים, אנחנו עושים, אנחנו מוצאים ומכניסים כרגיל. זה לא קשור
נכון,
אלינו.
עכשיו, בסופו בסדר. של דבר, אז כן ולא. אנחנו, ארצות הברית סיפור קצת שונה, אבל אנחנו משק פתוח וקטן, אנחנו סירה קטנה בים הגדול.
כן.
זאת אומרת, זה ברור שכשהעולם נחלש, את רואה את הצמיחה באירופה נחלשת, ובסין נחלשת.
זה משפיע עלינו ישר.
אז זה משפיע עלינו ישירות. ולכן, אם העולם באמת הולך להאטה, אוקיי? ולא למיתון, אלא להאטה, שזה עדיין צמיחה חיובית, אבל נמוכה
קצת,
יותר,
כן,
נמוכה
לא כמו,
יותר.
אז התפוצצתם לי פה, כן.
אז בהחלט אנחנו כן. נראה גם אצלנו האטה. נוסף לזה, זוכרת שיש אינפלציה שעולה בעולם.
בוודאי.
והריביות עולות.
נכון.
אז כשהריביות עולות, גם בישראל, אבל שוב, גם בכל מקום אחר, אז כמו שאמרנו, הציבור רוצה לצרוך פחות, אז גם זה מביא לנו להאטה. אם תסתכלי, אני חושב שאנחנו נצמח בקצב של בין 4.5% ל-5% השנה, אבל שנה הבאה, 2023, הצמיחה פה תהיה נמוכה יותר. שוב, כי הריביות יהיו גבוהות יותר, והצמיחה העולמית תהיה נמוכה יותר. אז הביקוש למוצרים שלנו גם יהיה נמוך יותר.
אנחנו צריכים להתחיל לשווק את האבוקדוים באגרסיביות יותר, חבר'ה.
גם אבוקדוים, גם דברים אחרים, אבל זה...
שוב, לא, בא אנחנו...
זה, אין לך מה לעשות עם זה ברגע שזה בא מהעולם. אוקיי?
תראה, אפשר לשנות דעת קהל, לא? פתאום תגידו, איך אתם צריכים את הסייבר הזה שאנחנו מוכרים לכם? הסייבר, עכשיו זה הזמן.
אז נכון, זה באמת אחת נקודות התורפה של ישראל, וגם נקודת החוזק שלנו, זה שאנחנו באמת, יש לנו מגזר הייטק מאוד מאוד גדול.
כפר עליהם.
אז אם כמו בתקופת הקורונה, שלכולם רע, אבל דווקא בסייבר ובהייטק טוב.
הם ממשיכים לאכול את הארוחות החמות במשרד, יש להם שף פרטי.
נכון, ישראל בין המדינות שנפגעו הכי פחות מהסיפור הזה של...
של הקורונה.
של הקורונה ושל המיתון שהיה. היה מיתון סביב הקורונה בעולם.
בוודאי, בוודאי.
אצלנו הרבה פחות.
טוב לדעת, הייטקיסטים הצילו אותנו?
אבל, במצב ההוא.
כן.
אבל אם את הולכת, חוזרת להגיד לבועה שהייתה בדוט קום בשנת 2000.
כן, בתחילת שנות 2000.
נכון, ואז זה מגזר ההייטק העולמי. כן. נפגע, אבל נכון. מאחר ולנו יש הרבה מזה, אז המיתון שהיה לנו בשנת 2000, שנמשך לאחר 2001, 2002, גם קצת לתוך 2003, היה יותר משמעותי ממה שבעולם. אוקיי? זאת אומרת, תחשבי שזה מין מכפיל כזה, כן, זה...
אוקיי, הבנתי, כן, כן.
זה או יכול להציל אותך, או יכול לפגוע בך, תלוי בסיטואציה.
בישראל בכללי יש תחושה של אנחנו מאמרים כל הזמן היי סטייקס, סליחה. אנחנו תמיד איכשהו, או יכולים הכי להידפק, איך אומר אייל שני, זה יהיה כישלון... כישלון קולוסלי או הצלחה מסחררת, נכון? זה, כאילו אין לנו דרך להיות באמצע קצת, ואתה מדבר איתי פה על איזון, אופר.
כל הזמן, כל הזמן.
מה צריך לקרות במדינה, לא שאני מאחלת לזה חלילה, אני לא עכשיו איזה אנטי, זה... מה צריך לקרות כדי שאני אהיה במיתון?
שאני אהיה באמת במיתון.
באמת במיתון.
שני דברים. קודם כל, אפשר לחלק את זה שניים. מיתון מקומי ומיתון שבא מבחוץ. מיתון מקומי, הכי פשוט לחשוב על זה, זה נגיד תהיה מלחמה רצינית. אם יש מלחמה רצינית...
אף אחד לא יוצא לקניות.
אז בדיוק. אנשים פחות קונים, נכון? זה דרך הצריכה הפרטית בעיקר, שוב, שאנחנו מדברים על השוק המקומי שלנו.
כן.
זה בעיקר דרך הצריכה הפרטית, תהיה צריכה פרטית נמוכה יותר.
אתה מדבר על צריכה גם ממשלתית, נכון?
כן, למרות שבתקופת מלחמה דווקא הצריכה הממשלתית גדלה.
נכון, נכון, אבל אני כן מנסה להבין עדיין מה זה אומר ביום-יום, נגיד לא מלחמה.
הצריכה?
כן, מה הממשלה, זאת אומרת...
הממשלה היא באחד הקניינים הכי גדולים שיש במשק. היא קונה משירותי חינוך, נכון? משלמת שכר למורים.
כן, אבל זה פנימי כזה, לא?
זה פנימי, אנשים נותנים להם כסף למורים, והמורים רצים עם הכסף לקניון.
כן, אבל זה, אוקיי, נכון, אוקיי, אז אתה אומר כאילו, זאת אומרת, כל כספי האוצר, השימוש בהם, זה מה שנקרא הצריכה הממשלתית.
קונים מדים לצבא, סתם אני זורק דברים, כאילו, הממשלה היא קניין מאוד מאוד גדול של הרבה מוצרים. אז גם...
אבל זה צריך לפקח גם טוב מאוד על ממי הם קונים ומה וכמה, ועד כמה אנחנו צריכים את זה, בגלל זה חשוב השקיפות.
מכרזים וכאלה.
בדיוק.
אבל דיברנו על הנושא של מיתון פנימי, אז זה דוגמה אחת לסיפור הזה.
כן.
או באמת לקבל, לייבא את המיתון מבחוץ. סתם לדוגמה, אם תעשיית ההייטק העולמי נפגעת, תעשיית ההייטק העולמי נפגעת, אז הייצוא שלנו נפגע.
ברור.
ואז שוב, העובדים שעובדים בישראל, נגיד, מפטרים אותם, או השכר שלהם יורד, ואז הם יכולים לקנות פחות דירות, כן. פחות מוצרים.
כן.
ואז אתה מקבל את זה פנימי.
אוקיי, אתה אומר צריך להיות לפחות עוד איזה משבר או שניים, לפני שניכנס למיתון רשמי.
כן, שוב, אני חושב שאנחנו, לא, מה זה מיתון? אני חושב שאנחנו נצמח השנה בין 4.5% ל-5%.
אתה צופה בדיוק ההפך למיתון.
הישראלית.
כן.
כן, אני חושב שאנחנו נראה אישי עתה יותר משמעותית ל-2023, 2024. שוק נוסף שיכול ליצור מיתונים בעולם, זה נגיד שני שווקים ידועים, שבסיכון שלהם זה שוק הבנקאות, ואם נותנים יותר מדי הלוואות ואי אפשר להחזיר אותם, זה יוצא דבר שנקרא משבר חובות.
זה מה שהיה ב-2008, לא?
כן, חלק מהסיפור, נכון? ושוק הנדלן, שיכול גם הוא לעשות לך מיתון, זה היה מיתון בשוודיה בשנות ה-80.
מה היה? ספר לי את הטירוף.
אז שוב, קנו דירות, לקחו הלוואות בשביל לקנות אותם.
האזרחים, כן.
כן, האזרחים.
ברור.
ואז המחיר ירד. אוקיי. ואז אתה נשאר עם החוב גדול ועם ברוק ביד.
הבנתי. כאילו בעצם יש לך דירה שקנית בהרבה יותר.
בהרבה ושבה... יותר, ועכשיו אתה ישווה הרבה פחות, ואתה צריך את החוב להחזיר, ואיך אתה עושה את זה. הרבה נעים. פעמים זה בא יחד עם משבר בנקאות, כי מי נותן את ההלוואות האלה? הבנקים. Mm-hmm. גם הסאב פריים, זה הגיע בנקאות כן, יחד כן. עם נדלן.
איזה חסירות זה היה.
זה, הלך, זה הולך ביחד, הסיפור הזה. אז הנה, זה דוגמה של משהו, מעשה ידי אדם.
כן.
אוקיי? זאת אומרת, זה לא רעידת אדמה, ולא מלחמה, ולא בצורת, ולא דמוגרפיה אפילו.
כן.
אלא איזושהי חזירות שיצאה מכלל שליטה, ופחות פחות מדי רגולציה שפיקחה על זה, ו...
ועכשיו כן, יותר מדי השתוללנו.
הם השתוללו, אנחנו לא השתוללנו. ב-2008, גם אז ישראל פחות נפגעה מהסיפור הזה.
אני רק רוצה שתגיד לי שאנחנו פה בארץ למדנו מטעויות, ואנחנו לא מתקרבים למשברים מהסוגים האלה.
לא שלמדנו מטעויות, מלכתחילה לא עשינו אותם, כי בארצות הברית היית יכול לקחת הלוואה ענקית, של 90% ו-100% כמעט מהערך של הנכס.
100% נכנס הומלס לזה, שלום, אני רוצה הלוואה לבית.
תקשיב, ממש ככה. ונותנים. ואתה מקבל את ההלוואה, וגם אתה ערובה, כנגד ההלוואה, זה היה הנכס עצמו. זאת אומרת, יכול לבוא הבן אדם לבוא, נגיד, הוא קנה דירה ששווה מיליון דולר, לקח 90% או 95% משכנתה על זה, ועכשיו מחירי הדירות ירדו, מחיר הנכס ירד לחצי מיליון. אז בא הבן אדם ואומר, אני לא רוצה לשלם. לא אני לא יכול לשלם, אני יכול לשלם. לא רוצה לשלם, קחו את הדירה.
ואז זה ארצות הברית. חצי מיליון יש לך.
הרבה אנשים החזירו את הדירות, זרקו את הדירות בבת חתם, אמרו לבנק, קח את הדירה, אני לא רוצה להחזיר.
אבל אתה עדיין בחוב, לא?
לא, הוא אומר, נותן את הנכס, נותן את הנכס לבנק,
אבל הנכס שווה פחות ממה שלקחת אותו בהתחלה.
נכון, אבל זה ארצות הברית.
דפקו את הבנקים, מה זה בערימות?
אז אתה מבינה שהסיפור הזה אצלנו אף פעם לא היה ככה, כי פה, כמו שאת יודעת, יש ערבים, ופה גם אם מכרת את הנכס ונשאר חוב, הבנק ירדוף אחריך...
עד המוות, ואת הילדים שלך ואת הנכדים.
שם הנכס עצמו היה ערובה. אתה נותן את הנכס לבנק, שלום על הבנק.
וכולם הרגישו נורא בטוחים לעשות, ופשוט עשו את זה בבת אחת.
וזה היה רק חלק מהעניין, כי החלק הנוסף שם היה שהם לקחו את ההלוואות הנורא מסוכנות האלה, ואיגחו אותם, הפכו אותם לאגח.
כן. אגרת חוב ממשלתית.
לא, אז לא ממשלתית. זהו, לגרות חוב כאלה, ושמו שם כל מיני נכסים, זה נקרא MBS'ים, כל מיני נכסים, ואת זה מכרו לציבור, וכל הסיפור הזה ביחד.
ראיתי דה ביג שורט פעמיים, ועדיין אני מתוסבכת עם מה שהם עשו שם. הם לקחו כאילו כל הלוואה, והם פיצלו אותה לעוד הלוואות, והפכו את זה להלוואות יותר קטנות ויותר...
נכון, ואז הרבבו.
נכון, הם עשו סלט גם.
בדיוק, עשו את הסלט הזה, ואת הסלט הזה מכרו להרבה אנשים.
איזה דבר מגיע לעשות? זה לא יפה. אנחנו היינו עושים דבר כזה? אופר, תגיד לי את האמת.
אצלנו אי אפשר היה לעשות את זה.
יופי.
אצלנו הנכס הוא לא הערובה, זאת אומרת, הוא כן הערובה, אבל לא רק. אוקיי?
אוקיי.
מלכתחילה אצלנו המצב היה שונה. זה לא שלמדנו, אף פעם לא היינו שם בסיפור.
גם ב-2008 הסתכלנו עליהם מהצד ואמרנו, איזה טיפשים.
תשמעי, אני לא קורא לאנשים טיפשים.
למה? תעשה את זה, זה כיף, זה נחמד להתנסה. אתה אומר, יהיה אסון, יהיה זה, אז בשנייה שיש מלחמה, אני יודעת, אנחנו זה, אנחנו הולכים להיכנס למיתון, או שכאילו, יש איזה כמה דברים, נגיד...
שצריך. מה שקרה, רשימת מקולת, מה צריך למיתון. אז תשמעי, דבר ראשון, בשביל מיתון, לא, זה הרכיבים. את צריכה לפגוע בצריכה הפרטית. כדי ליצור מיתון, בגדול.
אז אתה עושה מלא אנשים עניים.
תקשיב, 60-70% מהתוצר שלנו, זוכרת שאת ההרכב שלו?
כן, כן.
60-70%, שוב, תלוי באיזה כלכלה, בכלכלות המערביות, זה צריכה פרטית. אוקיי? כדי ליצור מיתון, צריכה פרטית תיפגע, שאנשים ירכשו פחות. צריכה לפגוע להם בביטחון הצרכני. או שהם יגידו, כמו שאמרת, מיתון, מיתון, ואז יגידו, רגע, אנחנו הולכים לשם.
אז אני לא אקנה.
או שיקרה משהו אמיתי, מלחמה, בצורת, לא יודע, משהו, עליות מחירים חדות, עליית מיסים, זה, משהו שיגרום לאנשים לרכוש פחות. אם האנשים רוכשים פחות, אז הרווחים של החברות יורדים.
כן.
אוקיי? ואז החברות מפטרות עובדים.
כן.
לעובדים, השכר יורד.
נכון, כן, כל הכדור מאוד ברור.
אז אפשר לקנות עוד פחות, וזה מין כדור זה. אז,
נכון.
אז זה התנאי הכי חשוב, כן. הכי, הכי משמעותי, אבל זה גם הפתרון, כדי לפתור מיתון, שוב, או. קלאסי, כן. שוב, צריך לעודד את האנשים, להגדיל את הצריכה הפרטית שלנו.
מי אחראי על זה? מי עושה את הדבר? סתם עושים פשוט שני... תרסומת חבר'ה, לקנות עכשיו מהר הכל. אז, ככה? אז, עודרים
אז,
מיתון?
אז אמרנו, שני גורמים, אחד זה הממשלה, דיברנו על זה קודם, שוב, כמו פרו במצרים, כמו יוסף במצרים,
לשלוח.
שומר, כאילו, בתקופה הטובה אוספים, כן. בתקופה הרעה, משחררים.
מענקים.
כסף, היה כלכלן בשם קיינס, במשבר הגדול, שאמר שהפתרון הוא להביא אנשים שיחפרו בורות ויחסו אותם. שיעבדו. הם יחפרו את הבור, יקבלו שכר ויחסו את הבור בערב.
וגם על זה הם יקבלו
שכר. ואז הם יקבלו שכר, בשכר הם ילכו לקנות, הם ידעו, אוקיי, המצב בסדר, יש לי פרנסה, אני אקנה דירה, אני אקנה מכונית.
רגע, רגע, מה שאתה אומר לי עכשיו זה שהממשלה צריכה להמציא עבודות לאנשים רק בשביל שהם ירגישו שהם מתפרנסים?
זה הפתרון הקנציאני, דרך אגב, בזה, דרך אגב, שמאל וימין לא מאוד שונה, שיש משבר אמיתי, יגידו לך גם הקפיטליסטים וגם סוציאליסטים שהממשלה צריכה להגדיל את הפעילות
לייצר
שלה.
לייצר עבודה.
כן, בדיוק ככה, כי להוציא את העגלה הזאת מהבוץ, וכמו שאמרנו, גם הבנק המרכזי ידפיס כסף,
דווקא,
יעשר...
רגע, סליחה, שאלה, הקפיטליסטים לא יעדיפו שלא הממשלה תייצר מקומות עבודה, אלא אנשים פרטיים, זה לא זה
אבל,
הכי
אבל
כאילו...
אבל זה בדיוק הבעיה, שאנשים פרטיים לא מסוגלים לעשות את זה, הם אומרים,
למה?
אוקיי, אנחנו הולכים ל...
מה, אני לא אפתח עכשיו איזה בדפוס
לא,
ככה?
אם את יודעת שאנשים...
אם אני במיתון, אז
אם
לא.
הולכים ש... אומרים לך, תשמעי, הולכים למיתון, אף אחד לא יקנה עיתונים. אז עכשיו תפתחי בדפוס חדש?
גם נכון.
לא. אבל הממשלה, היא מספיק גדולה וחזקה, אגיד, אוקיי,
זה חסר,
תפתחי.
כן.
תפתחי, זה,
כן?
אנחנו נתמוך.
ניתן מענקים, אוקיי. או, תמריצים, מה שנקרא.
בפתרון של קיינס, שהוא היה ממש זה, לחפור בור ולחסות אותו. ממש ככה. אבל זה עבד.
קוראים לזה עבודה בבית אלמין, אני לא נעים להגיד, אבל זה פשוט אשכרה זה, לקבור גופות.
לא, אבל שוב, זה עבד, כי חלק מהמיתון, אמרנו, זה עניין פסיכולוגי. זה עניין של מה אני חושב שיהיה... עכשיו, זה כיוון אחד, זה הצריכה הפרטית. כיוון שני, זה הצריכה הפרטית בחול. אוקיי? זה היצוא שלנו. אוקיי? אם נעודד את היצוא שלנו... אז זה גם יכול לסייע לצמיחה שלנו.
אז אני אומרת, גל גדות רואים... מפרסמת עכשיו את סודה סטרים, עושה זה.
למשל, אנחנו רואים בנקים מרכזיים שמורידים ריבית, כן. ורוכשים מתח, ראינו את זה, זה, כדי להחליש את המטבע המקומי, ולהפוך את הייצוא כן. המקומי ליותר אטרקטיבי.
כן, אוקיי, כן.
זה ענף נוסף.
אז כן הבנק יכול לבוא ולהגיד, כאילו, עד עכשיו שמנו ברקס, עכשיו אנחנו מורידים ריביות,
נכון,
ועושים לכם
נכון,
חנדלף.
ואנחנו גם, בזה שהוא מוריד ריבית, הוא עושה שני דברים. אחד, הוא עוזר לצריכה הפרטית, ושתיים, הוא עוזר ליצואנים בזה שהוא מחליש את המטבע. אוקיי? זה כיוון נוסף. כיוון נוסף זה הממשלה שמגדילה את הפעילות שלה. את זוכרת, אמרנו שהתוצר שווה לצריכה הפרטית.
נכון.
טיפלנו בה.
כן.
לצריכה הממשלתית.
כן.
טיפלנו בה.
ו?
ההשקעה.
וההשקעה, נכון.
הייצוא כן. פחות היבוא.
נכון, כן.
אז טיפלנו בכל הרכיבים, וההשקעה גם, שוב, אפשר לעודד אותה בכל מיני דרכים. אוקיי? אבל בעצם ככה אתה יוצא משם מהמיתון.
אוקיי.
ועדיין יש דברים שאתה לא יכול למנוע. למשל, אם המיתון נובע מדמוגרפיה, תסתכלי על יפן. יפן נמצאת שני עשורים, לא ממש מיתון, אבל בעתה מאוד מאוד משמעותית.
צמיחה שלילית.
כי האוכלוסייה שם הולכת וקטנה, אז תחשבי על עיר שכל פעם יש בה פחות ופחות תושבים. מה יקרה לביקוש למוצרים?
הביקוש, פחות מיסים, פחות זה כאילו...
כן, אבל מה הם יעשו? אפשר לעודד ילודה, מקומות כמו ארצות הברית פשוט פותחים להגירה, אוקיי?
זה הבעיה של היפנים, שהם לא פותחים להגירה, ומאוד הייתי רוצה, חבל. מה, זה מקום מגניב.
הם הפסיד.
באמת.
לא, אבל זה סיפור מאוד מאוד מורכב. בשורה התחתונה, אני לא חושב שאנחנו נמצאים היום במיתון, ראינו רבעון אחד שלילי, בסדר, הרבעון הקודם היה מאוד מאוד חיובי.
כן, חזק מאוד, אז תנוח.
דרך אגב, תחשבי שאנחנו משק נורא קטן, אז בגדול יש לנו איזה שלוש חברות יצואניות גדולות של מוצרים, כן? חיל, אינטל, אולי טבע.
אוקיי.
אוקיי? אז מספיק שהאונייה של חיל עם האשלג יצאה במקום ב-31 לדצמבר, יצאה בראשון לראשון של השנה אחרי זה.
כן, אז פתאום זז, כן.
אז פה קיבלת רבעון גבוה, פה קיבלת רבעון נמוך, אני חושב שבכלל טעות להסתכל על הרבעונים האלה ולתת כותרות, מיתון. לא.
תסתכלו על חציונים.
חציון, חצי שנה. לא, כי שוב, מה זה משנה מתי, אם האונייה יצאה יום קודם או יום אחרי? זה לא הפך אותנו למיתון, וזה לא הפך אותנו לצמיחה נורא גבוהה.
יש לי, נהייתה לי השוואה עכשיו בראש, שהצחיקה אותי קצת, אני חייבת, של כאילו, אני מדמיינת עכשיו את האנשים שמזדעקים מהצמיחה השלילית, זה כאילו, אתה בחודש הקודם בא אליך הבוס, ואומר, תשמע, אני מכפיל לך את השכר, ואז בחודש אחרי הוא בא ואומר, תשמע, אני מוריד לך 100 שקל מהשכר שהכפלתי, ואז אתה חוזר הביתה ואתה אומר, אנחנו הולכים להיות עניים, נגמר לנו הסיפור.
אבל
זה לא ככה.
נכון, אבל כן צריך להגיד שהעולם כולו הולך לאיזושהי תקופה של צמיחה איטית יותר, בגלל שהריביות בכל העולם, כן? גם אצלנו וגם בשאר העולם הריביות עולות, ועדיין יש כל מיני אתגרים, כמו המלחמה ברוסיה שמעלה מחירים.
נכון, וסין שאמרנו שעדיין עם הקורונה. בכללי מרגיש שהקורונה, זה אנחנו עדיין בפצפוצים של הסוף כזה, שדברים עוד קורים, אבל לא קורים, סוחבים קצת את השיעול עדיין, מה שנקרא פוסט-קוביד על אמת.
כן.
גם כלכלי, יש דבר כזה.
גם כלכלי, שוב, תלוי איפה בעולם, ושאת סוחבת את כל הדברים האלה, אז כן אנחנו הולכים לצמיחה איטית יותר בעולם, וכתוצאה זה גם בישראל, בשנה הזאת, וגם בשנה הבאה, אבל אני לא חושב שאפשר להגיד על זה מיתון.
בקיצור,
אבל אם תגידי הרבה פעמים...
זה יקרה בסוף, יקרה, כן. אז אנחנו, מה שאנחנו, מה למדנו היום, א', לא להילחץ מרבעונים, ב', ללכת לקנות משהו, חבר'ה. תרכשו לעצמכם איזה דבר, העיקר שיהיה מתקלה.
זה יעשה טוב גם לך וגם לכלכלה.
נכון, אבל עוד פעם, משהו גם מתקלה, כי אנחנו לא מעודדים סתם צריכה שחסרת... צריך לשמור על הסביבה, נכון?
תמיד.
אז תקנו משהו מתקלה ותהנו מהחיים, אנחנו לא במיתון, הכל טוב, בינתיים.
תקנו חוויה.
יפה. אבל ברגל כזה, גם לא מטוס, כי זה גם מזהמת.
ברגל, למה? ברגל, חוויה ברגל לא מזהמת כלום.
נכון, נכון. לכו תטיילו קצת, תקנו איזה טיק טוב ככה לדרך, איזה מימייה. לכו תטיילו, תהנו, תקנו חוויה.
זה כסף במסעדות בדרך.
אוכל, זה נחמד. יפה מאוד, חבר'ה, תניעו את הכלכלה, כמו שביקש מאיתנו נתניהו אז בקורונה.
כל ראש ממשלה רוצה שהציבור יניע את הכלכלה.
יאללה, תניעו את הכלכלה בקיצור. תודה, אופר, מה זה למדתי הרבה?
בכיף.
ממש תודה.
ביי.
יאללה, נלך לקנות משהו.